פרק ה' פסוק ב'. בעת ההיא, מיד אחרי חציית הירדן, חציית הירדן הייתה ביוד בניסן. בעת ההיא אמר השם אל יהושע, עשה לך חרבות צורים, ושוב מול את בני ישראל שנית. ויעש לו יהושע חרבות צורים, וימול את בני ישראל אל גבעת הערלות. זה הדבר שרמה לי יהושע, כל העם יוצא מצרים הזכרים, כל אנשי המלחמה, מתו במדבר, בדרך, בצאתם ממצרים. מולים היו כל העם היוצאים, כל העם הילודים במדבר, בדרך, בצאתם ממצרים, לא מעלו. 40 שנה הלכו בני ישראל במדבר, אותם כל הגיון אנשי המלחמה וכו'. פסוק זין, ואת בניהם מקים תחתם, אותם על יהושע, כהרעלים היו, לא מעלו אותם בדרך, והיא כאשר תמו כל הגול לימול, וישבו תחתם במחנה עד חיותם. יאמר השם אל יהושע, היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם. ויקרא השם המקום הוא גלגל עד היום הזה. פסוק י' ויכולים ישראל בגלגל, ועשו את הפסח ב-14 יום לחודש בערב בערבות יריחו. אז ברובד הראשון, י' ניסן, ורוצים להקריב קורבן פסח. ואחת מהלכות של קורבן פסח זה כל הרי לא יאכל בו. ואחרי ש 40 שנה כל הילדים לא היו נימולים במדבר, אז כדי שכולם יוכלו להשתתף בקורבן פסח, אז עשו טקס ברית מילה המוני לכל העם, בשביל שיהיה אפשר לאכול קורבן פסח. קורבן פסח קשור מאוד לברית מילה. אנחנו יודעים שבדמי חיי, אומר המדרש, דם פסח, דם המילה שהתערבבו ביחד. זאת אומרת שהדם של ברית המילה הוא בעצם מבטא את ההבדלה בינינו לבין העמים, הבדלה בינינו לבין מצרים, ההתייחדות הלאומית שלנו, כמו שקורבן פסח מבטא את היציאה ממצרים, את העובדה שאנחנו נבדלים מהם, והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, וקרבנו לעבודתו. אנחנו יודעים שיש הרבה בברית מילה, שיש בזה צד של קורבן, והקרבה. אפשר להוסיף עוד רובד של ארץ ישראל, כמו שאנחנו רואים פה בפסוק ו', שיש פה רצון להגיע לארץ, ארץ זבת חלב ודבש, וברית מילה, חוץ מזה שהיא קשורה ליציאת מצרים ולקורבן פסח, היא מאוד מאוד קשורה לארץ ישראל. כמו שרואים בפרשת השבוע הקרובה, פרשת לך לך, הסוף הפרשה, אברהם אבינו מצווה על ברית המילה, ושם בצורה מאוד ברורה, התורה כורכת את ברית המילה לברית הארץ. עד כדי כך ש... רמב"ן ועוד מדברים על כך שאנחנו זוכים לארץ ישראל בזכות ברית המילה. שלה הקדוש כותב שכל זה שעם ישראל זוכה לארץ רק בזכות ברית המילה, וזה שהברית המילה נשמרת זה זכותנו הגדולה לארץ. כי ברית המילה היא ברית בשר, היא בגוף, היא בעצם מחברת את חיי הגוף שלנו לחותם קודש, בריתך שחתמת בבשרנו, וזה המשמעות גם של הארץ, שאנחנו באים לחיות חיי גוף מלאים חותם ברית קודש, חותם קדושה. נודה לך השם אלוקינו, עד שנחנת על אבותינו, ארץ חמדה טובה ורחבה, ועל בהמשך, בריתך שחתמת בבשרנו. אז יש קשר הדוק בין ברית המילה, של קידוש העולם הגשמי, חומרי, זרימת החיים, לבין חיי הארץ. ולכן אומרת המשנה בנדרים, שיהודים נקראים נימולים וגויים נקראים ערלים. ערלים זה שם גנאי לגויים, שהם כולם ערלים. זאת אומרת שיש פה איזושהי תסבוכת חומרית, חומרנות, גופניות, תאווה גדולה, שלא יודעת שאין בה גבורה ושליטה. אז עכשיו, עם העלייה חציית הירדן, עם הכניסה לארץ, מאוד מתאים שחלק, ההכנה לקריטת הברית עם הארץ, תהיה קריטת ברית מילה, שתי הבריתות הולכות ונפגשות. יש פה סוגיה נוספת שאולי נספיק ניגע בה. בכלל, למה לא עשו ברית מילה כל כך הרבה שנים? הגמרא ביבמות, בפרק שמיני עוסקת בנושא הזה. אבל לכאורה, אם הנושא של ברית המילה הוא או קורבן פסח, או זכות לירושת הארץ, הציווי ליהושע היה צריך להיות קצת שונה. בפסוק ב' כתוב ככה, בעת ההיא אמר השם אל יהושע, עשה לך חרבות צורים ושוב מול את בני ישראל. לכאורה היה צריך להיות כתוב הפוך. ויאמר השם אל יהושע, מול את בני ישראל, צריך לעשות ברית מילה. למה? כי יש מצווה לעשות ברית מילה. דבר גדול. איך עושים ברית? תעשו איך שעושים ברית. תמצאו דרך לעשות ברית. איך עושים בריתות? מסתדרים. רואים שהפסוק מה הוא מקדים? קודם כל, את הכלי. עשה לך חרבות צורים. דבר ראשון, תעשה חרבות. ולכאורה זה סדר הפוך. היה צריך קודם כל, תעשה ברית מילה. איך עושים ברית מילה? מה צריך להגיד ליהושע איך עושים? מוצאים משהו לעשות ברית. הכותרת היא, עשה לך חרבות צורים. הנושא הוא תכין חרבות. ולא רק זה, מה זה חרבות צורים? אומר המצודות, חדים. ואין דרך אחרת לעשות ברית מילה, אין שיטה אחרת חוץ מחרב חדה. זה, תיקח חרבות חדות ותעשה ברית מילה. למה לדבר? כי אפשר, לא יודע, אפשר לקחת סכין קטן, לא כל כך חד, לא נורא, חרב חדה, זה הכותרת של ברית מילה. מישהו מאיתנו, בעזרת השם, כולם יהיו בריתות, נתקשר למואל, מואל יקר, נא להביא חרב חדה, תבוא אליי, מחר לעשות ברית מילה לבן שלי. לא, תבוא, תעשה ברית מילה, מצווה, מה תעשה? תמצא משהו. הכל קשר לברית, אפשר לקחת כל חומר שרוצים. גם הביטוי, עשה לך. מה זה עשה לך? התרגום מתרגם, איזמל חריף, משהו חד. עשה לך, אתה אישית. תתקן בעצמך, אומר הרד"ק. תכין בעצמך, אתה צריך לבנות חרבות. טוב, אומר הרד"ק, מסתבר שהוא, לא רק הוא עשה חרבות, היו כנראה עוד כמה חרבות, אבל עליו זה מוטל. חובה, אחריות עליו. וככה גם בציווי, בביצוע. עשו ג' ויעש לו יהושע, כמו עשה לך, ויעש לו. מה זה ויעש לו? זה כאילו עניין אישי כזה, שהוא צריך להכין חרבות. ויעש לו יהושע, חרבות צורים, הוא הכין חרבות, חדים, ויעמל את בני ישראל. ולא רק שומע לבני ישראל, יש פה גבעה, גבעת הערלות. מה זה גבעת הערלות? עשו שם גבעה שלמה מעורלות. קחו את כל העורלות, עשו מזה עסק. קחו את כל העורלות, שהיו כנראה כמה מאות אלפים, אם לא מיליונים, של בנים. עשו שם הר, הר מאוד יפה כזה, מאוד חגיגי, של מלא מלא עורלות. זה מה, ככה, גבעה, גבעת הערלות. נעשה כמין גבעה. אז בפשט היה אפשר להגיד שזה שם מקום שעל פשוט היה שם הר ובמקרה עשו שם את הבריתות אז כתוב שם גבעת הערלות, אבל חזל לא למדו ככה. חזל למדו כמו שפירשנו שממש בנו שם הר של עורלות, נעשה כמין גבעה, כך גם רש"י אומר לפי חזל. חז"ל אומרים שבלעם הרשע ניסה לקלל את עם ישראל, אז חז"ל אומרים שהוא ראה אל מולו את גבעת הערלות הזאת, גבעה מלאה עורלות, והוא לא יכל יותר לקלל. מעניין קצת ש יש עוד פעם בתנך שיש לנו סוגיה של ברית מילה עם הביטוי הזה דומה פרשת שמות אפשר לפתוח בפרשת שמות שם הקדוש ברוך הוא שולח את משה לפרעו ואומר לו כה אמר השם שלח את בני שלח את עמי ואם אתה ממען לשלח את עמי הנני הורג את בנך בחורך כלומר כבר בפרשת שמות עוד לפני שהתחילו המכות כבר משה מצטווה להזהיר את פרעו על המכה האחרונה על מכת בחורות זה מכה שמסומנת מראש הנה אנוכי הורג את בנך בחורך והיא בדרך משה מתחיל ללכת לכיוון מצרים לומר לפרעו את המסר הזה ומשה מגיע לבית מלון והיא בדרך ויבקש השם לעמיתו הקדוש ברוך הוא רוצה להרוג את משה רבנו הוא רוצה להרוג אותו שואל את הגמרא למה גם במשנה בנדרים למה הקדוש ברוך הוא רצה להרוג את משה כי הוא לא עשה ברית מילה לבן השני שלו הוא התעכב הוא יצא לדרך בבהילות הבן שלו בדיוק נולד בנו השני והקדוש ברוך הוא ציווה אותו ללכת לפרעה אז הוא רץ מהר ללכת בדרך טוב, אז כל עוד אתה בדרך, הולך במדבר, יש לך פטור מברית מילה. זה מסוכן למול בתוך הריצה הזאת. אבל ברגע שהגעת לבית מלון, הדבר הראשון שהיית צריך לעשות זה לא לקחת את החדר את המפתח לחדר, ולא לשאול מתי זמני הארוחות. דבר הראשון שאתה צריך לגעת את המלון, דבר ראשון ברית מילה. ומשה התעכב טיפה, סידר את המשפחה, דאג להם להתארח, איפה זה, ויבקש שם איתו, כבר שרוצה להרוג את משה רבנו. ומשה רבנו בסכנת חיים. ומי שמצילה את המצב, ציפורה. ותיקח ציפורה, צור. תיקח ציפורה, צור. צור זה דבר חד, חריף, כמו אצלנו, חרבות צורים. ותכרות את עורלת בנה. מצילה, טוב, וירף ממנו. חתן דמים למולות. ציפורה מצילה את המצב, יש פה איזה דין מאוד קשה על כלפי משה רבנו, ושם גם הופיע ביטוי כזה של ותיקח ציפורה צור, ולוקחת דבר חד, מהר עושה ברית מילה, מצילה את הילד ומצילה את משה. אנחנו הולכים לקראת כיבוש הארץ. בכיבוש הארץ אנחנו הולכים לקראת מלחמות ארוכות מאוד. ספר יהושע, ספר של מלחמות. ספר שבו עם ישראל ישלוף חרבות וכידונים ויכה בצורה מאוד חריפה. המלחמות יהיו קשות מאוד. קשות במובן של המון המון הרוגים. אנחנו, עם ישראל הולך להרוג המון 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 אנשים. מיריחו לא יישאר אף בן אדם חי. גם לא מהעי. רוב הערים שעם ישראל לכבוש לא יישאר נפש חיה. הולך להיות פה טבח אדיר. המון המון אנשים הולכים למות. כמו שבמכת בכורות זה טבח עצום, שהקדוש ברוך הוא עושה טבח שאי אפשר לתאר אותו. אין בית אשר אין שם מת. צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, זה טבח נוראי. עם ישראל עכשיו הולך לעשות טבח. לעת אחין מטבע, הולכים לעשות פה טבח גדול. לא, 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 זה לא סתם. וכשיש טבח כזה גדול, אנחנו צריכים זכות. אנחנו צריכים לשאול במה אנחנו זכאים, במה אנחנו ראויים להחזיק חרב. באיזה זכות אתה רשאי להחזיק חרב חדה ולשחוט אחרים? באיזה זכות? לקחת סכינים, לקחת חרבות ולשסף ולהרוג את כל עמי כנען. באיזה זכות? מאיפה לנו הכוח לכבוש את ארץ ישראל? אנחנו עסוקים בכיבוש הארץ עכשיו. הנושא הוא החרבות. החרבות אחדים, כלי מלחמה. הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, נא להכין כלי מלחמה. עשה לך בתור הכובש, בתור מנהיג הכיבוש, בתור זה שמוביל את המלחמה האדירה הזאת, את הטבח הגדול שהולך להתרחש כאן, עשה לך, אתה, המנהיג, המוביל, אתה צריך להכין חרבות. מה עושים בדרך כלל עם חרבות? דבר ראשון, מכוונים כלפי חוץ, כלפי האויב. עשה לך חרבות. והדבר הראשון, השימוש הראשון שבחרבות יהיה לא כלפי חוץ, אלא כלפי פנים. הדבר הראשון שנעשה עם החרב זה לא להקיז דם של אחרים, להקיז את הדם שלנו. עם שמוכן להקיז את דמו שלו, למען התקרבות, למען קדושה, למען שליטה יצרית, למען קידוש החיים, רשאי לחוס בחרב כלפי אחרים. יש פה מבחן. מי ראוי לאחוז בחרב כלפי חוץ? מי שמוכן לאחוז, להניף חרבו על עצמו ועל בניו. אומר המדרש תנחומה, אז דבר מדהים. אם אומרים לאבא, תראה, אין ברירה, מחר צריך לעשות ניתוח לבן שלך. אז הוא לא כל כך רגוע. הוא מאוד מתוח ועצבני. הנה, אתמול קיבלתי הודעה, ילד, אחד מהבריחים, אומר לי, מחר הבת שצריכה לעבור איזה ניתוח קטן, ממש ניתוח קטן, לא מסובך, תתפלל עליה בבוקר, וזה, אני, קיצור, מוטרד. אפילו ניתוח קטן, זה מלחיץ. הולכים לחתוך וזה, אומר המדרש, אומרים ליהודי, מחר עושים ברית מילה לבן שלך, מה הוא עושה? מזמין קייטרינג, עושה אולם, מארגן כל החבר'ה, מביא עוגות, שתייה, עושה שמח. מה קרה? הולכים לעשות, הולכים מחר, בן אדם בא לשלוף סכין על הבן שלך. איזה סיבה? ססון ושמחה. ססון זו מילה. אנחנו עם שמוכן לשלוף את חרבו על עצמו ועל בניו. אנחנו מוכנים למסור את הנפש. עם שמוכן למסור את הנפש שלו ושל ילדיו על קידוש השם, יש לו את הזכות, יש לו את הצדקה הפנימית, למה הוא גם נלחם מלחמות כלפי חוץ, כי זה מלחמות השם, אדוני נלחם, אומרת אביגיל לדוד. מי שמוניף את החרב על עצמו, אז כשהוא מניף את החרב כלפי האויב, זה בשם השם, זה למען קידוש שמו, למען מלכותו, לתקן על המלכות שדי, כי הוא מוכן לתקן את עצמו במלכות שדי. הוא מוכן לשלם מחירים ולהקריב קורבנות ולהכאיב לעצמו בשביל לתקן מלכות שדי. בשערי ארץ ישראל, עם ישראל אומר לעצמו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, קודם כל, החרב הראשונה, תכין חרבות. ועכשיו נעשה גבעה שלמה, גבעת הרלות. זאת הכותרת של הכניסה שלנו לארץ. זה הזכות שלנו להיכנס לארץ ולכבוש אותה ולעשות מלחמה. למה? כי על זה אנחנו נלחמים. מאוד מעניין, בספר שמואל יש פרשייה מאוד מוזרה כזאת. שאול עושה מבחנים לדוד. האם הוא ראוי להיות חתן? אז הוא לא בוחן אותו על דפים בשס, 200 דפים, אלא הוא מבקש 200 עורלות פלישתים. היה צריך לעשות אותו מבחן, 200 דף בעל פה, יותר טוב, 200 משניות בעל פה, מה הוא מבקש ממנו? 200, 100, 200 עורלות פלישתים, מה זה הדבר הזה? להביא לו עורלות פלישתים. חוזר דוד מהקרב עם סקית, עם לא יודע מה, עם ארגז, הנה, הבאתי עורלות פלישתים. מה זה הדבר הזה? זה לברר על מה הקרב. להסביר על מה אני נלחם, אני לא נלחם סתם הורג פלישתים כי אני איזה רוצח שכיר או איזה אדם אלים. הנה, מה מבחן קבלה למשפחת הגנגסטרים? יש פה אחד שמוכן להרוג 100 אנשים בלי למצמץ. התקבלת למשפחה, אתה בסדר. אתה שייך למאפיה. זה המבחן קבלה של דוד. אלא שדוד מברר כל הקרב שלי בשם השם, ולכן אני גם מצליח. למה אני חוזר פלי בגע? ולמה השם איתי? ולמה הכל הולך לי? כי אני נלחם למען שמו, אתה יודע, אני אורלות, כל המלחמה זה על האורלה, על זה הקרב, אני נלחם על זה. על קידוש השם, על חיינו פה בארץ, איזה חיים הולכים, על התארה, על הברית אני נלחם. אז שם השם איתך. אביגל אומרת, מלחמות השם אדוני נלחם. אומר הזוהר, על חרבו של דוד היה כתוב שם השם המפורש. כל הקרבות, כל החרבות על שם השם. אז הוא מביא אורלות, כן, אנחנו מבינים, זה המבחן, זה הבדיקה, שכל כוונותיו לשם שמיים. שכל המלחמה שלו היא לשם, ולכן השם יעזור לו בוודאי, ותן לו סייעתא דשמיא. הוא ראוי להנהגה. הוא ראוי להוביל את עם ישראל למבצעים צבאיים מאוד מסוכנים, כי הוא מוכן למצוא את נפשו שלו על שם שם, שם השם. אנחנו, אתה בא לאיים על פרעו, משה? אתה בא לאיים על אבינה, נוכי הורג את בנך בחורך, אני הולך להרוג לך את הבנים שלך, באיזה זכות? באיזה זכות אתה מאיים על פרעו, אני הולך להרוג לך את הבנים, מה אתה יותר טוב? מה עם הבן שלך? את הבן שלך אתה מוכן למסור לשם השם? את הבן שלך אתה מוכן להקריב לשם שמיים? או שאתה קודם כל מתעסק בענייני מלון? זה מבחן, זה בירור, זה דין נוקב. באיזה זכות אפשר לבוא מול פרעה ולהגיד לו מכת בכורות מחכה לך? בזכות דם המילה. ותיקח ציפורה צו, היא מבינה מיד את העניין. ותכרות את אורלת בנה. זה דבר מאוד חריף וחד. צור, חריף מאוד, סכין. אותה סכין בדיוק שתהיה אחר כך שיקו את כל בחורי מצרים. זה אותה סכין, זה אותו הרג. יש לנו זכות. דם הפסח ודם המילה מעורבים זה בזה. זה לא סתם שאנחנו עושים ברית מילה ביציאה ממצרים. בדמי חיי. מה הזכות שלנו לצאת ממצרים בליל הסדר שכל המצרים בוכים ומקברים את בניהם? כי אנחנו מוכנים למסור את הנפש. כי אנחנו שמחים להקיז דם על שם השם. את דמנו שלנו ודמי ילדינו. מולים היו כל עם היוצאים ממצרים. בזכות זה השם יקע את הבחורות. בזכות זה יצאנו. בזכות זה אנחנו הולכים להיכנס לארץ עכשיו. היום גלותי חרפת מצרים מעליכם. עכשיו החרפה שרה. כי כשעם ישראל לא עושה ברית מילה לבניו, רגע אחד, אז באיזה זכות היה יציאת מצרים ממכת בכורות בכלל? באיזה זכות אנחנו הולכים להקות עכשיו את כל עמי כנען? בזכות דם המילה. דם המילה, בזכותו אנחנו יורשים את הארץ. כן, פרשת לך לך באמת, התורה קורכת את דם הברית עם ברית הארץ. לא רק בגלל ששניהם זה קידוש החומר, אלא כי לבוא לארץ זה לכבוש, זה להילחם. יהיו קרבות. אנחנו צריכים הצדקה לקרבות האלו. אני חושב זה מבטא את כוח החיים העיקרי, את ההולדה, את הרצון לבנים, להמשכיות. זה עצם החיים שלנו, עצם החיים הלאומיים, הרצון הטבעי של משפחה והולדה ובנים והמשך העם, כולו במסירות נפש. זה הזהות הלאומית שלנו. הילדים שלנו נולדים מתוך אמירה של מסירות נפש. זה הגדרת הזהות שלנו. ככה הם נולדים הילדים. בכוח ההולדה של עם ישראל בתוכו מוטבע מסירות נפש. זה בדם אצלנו. הילדים ככה נולדים. מכוח זה. ולכן מיד אחרי שהילד נולד, וגם זה הדבר הראשון, מסירות נפש. תעודת זהות של עם ישראל. זאת אומרת שההתנקות הסופית ממצרים, אומר המלבים, הייתה עכשיו. זה שכל העם נימול, זאת אומרת שזהו, נפרדנו ממצרים סופית. נפרדנו מהתרבות המצרית. מה זה תרבות מצרית? מצרים, אומר לנו הנביא יחזקאל, זרמת סוסים זרמתם ובשר חמורים בשרם. מצרים נקראת ערוות הארץ. מקום שכולו תאווה. מקום שכולו יצריות נוראית. צריכים להיפרד מהמצריות הזאת, לכרות אותה. להקיס דם בשביל זה. כן, זה כואב, נכון. זה כואב להיפרד מהמצריות. המצריות שמלפפת אותנו מבפנים. זה כואב להיפרד, זה קשה. אבל רק בזכות זה יורשים את הארץ. בפרשת החרמות, פרשת קדושים, הדברים מאוד ברורים. כמעשה ארץ מצרים לא תעשו. למה? שלא תקיע ארץ אתכם. ככה כתוב מפורש, פרשת החרמות, שלא תקיע ארץ אתכם. כאשר קעה את הגוי. אתה רוצה לזכות לארץ ישראל? בוא נראה אותך מוסר את הנפש, בוא נראה אותך מתגבר. בוא נראה אותך מתאמץ, נפרד, מתגבר. לא מצרים, לא ערבת הארץ, לא בשר חמורים בשרם, ולא זרמת סוסים זרמתם. אתה רוצה לכבוש את ארץ ישראל? נו, זה שער הכניסה, זה כרטיס הכניסה לארץ. הארץ לא סובלת עורלה, לא סובלת תומה. גם בפרשת קדושים, באים לארץ ישראל כי תבוא אל הארץ. ונטעתם כל עץ מאכל, וערלתם אורלתו. שלוש שנים יהיה לכם ערלים. אתה בא לארץ, נוטע פירות. רגע, רגע, רגע אחד. בשביל מה באת לארץ? אתה רוצה לאכול? אתה רוצה פירות? איפה האיפוק שלך? איפה הגבורה? איפה היכולת קצת להתגבר על היצרים ועל החשק ועל הרצון לאכול? ערלתם, בוא נראה אותך. עכשיו שלוש שנים אל תאכל. יש פירות, נכון? תתגבר. זה נזרק לפח, זה נשרף, אסור ליהנות מעורלה. נכון? בוא נראה אותך מקריב קורבן. בוא נראה את האיפוק שלך. בוא נראה את היכולת שלך להתמודד עם העורלה. ורק אחר כך, בשנה הרביעית, קודש הילולים. הנה עכשיו תפגשת עם קדושת הארץ. כשהוא ייפגש עם קדושת הארץ צריך להסיר את העורלה. עכשיו אפשר לזכות לאכול מארץ. פסוק י' א', ויוכלו מעבור הארץ. עכשיו אפשר לאכול מתבואת הארץ. פסוק י' ב', באוכלה מן הארץ, ויוכלו מתבואת ארץ. שלוש פעמים מופיע פה הביטוי. שאוכלים מארץ, אוכלים מארץ, אוכלים מארץ. אין להם מן, אוכלים. מה מזכה אותנו לאכול מן הארץ? עשינו ברית. זה מה זה, אנחנו לא ערלים, אתם יכולים להיכנס עכשיו לאכול מארץ. מה זה לאכול בארץ ישראל? מה זה אחר? אחר אתה לא ראוי לאכול מארץ. זה אכילה שונה, זה אכילה של יהודים. לא במקרה בברכת המזון אנחנו מזכירים את ברית המילה. עכשיו אפשר לאכול מהארץ. זה ארץ, זה פירות אחרים, זה פירות קדושים, זה תבואת הארץ, זה חיטה של ארץ ישראל, צריך להיות ראויים לה. זה לא אכילת תאווה רגילה. זה אכילה של קדושת הארץ. מי שעשה ברית מילה, מי שנימול לשמונה או נימול בכלל והתגבר על העורלה, זכאי להיפגש עם קדושת ארץ ישראל שבפירות. דווקא על הרקע הזה של עשיית חרבות, על הרקע של שליפת חרבות כלפי עצמנו, שמזכה אותנו להניף חרב על אויבינו, דווקא על הרקע הזה פתאום נשלפת עוד חרב חזרה נוספת בפסוק י' ג' ויהי ביות יהושע ביריחו, וישא עיניו וירא, והנה איש עומד לנגדו, וחרבו שלופה בידו, עוד פעם חרב, פתאום חרב שלופה. מאיים עלינו בחרב, מישהו מאיים, עשינו עכשיו חרבות, חתכנו את עצמנו בחרבות. חרבו שלופה. וילך יהושע אליו, ויאמר לו, עלינו אתה אם לצרינו. שאלה קצת מנומסת יחסית למישהו שבא מולך עם חרב שלופה. גם בא מולך עם חרב שלופה, אתה אומר, עלינו אתה אם לצרינו. והיא אומר, לא. מה לא? יש הרבה ויכוחים מה זה הלא הזה. אני שר צבא השם, אתה ואתי. ויפול ישוע אל פניו ארצה, וישתחו, והיא אומר לו, מה אדוני מדבר על עבדו? והיא אומר, שר צבא השם על ישוע, שאל נעלך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו קודש הוא ויעש יהושע כן. פרשייה סתומה. הרבה מפרשים וגם חז"ל, הרבה ראשונים ואחרונים ניסו להבין את הפרשה הזאת, מאוד מאוד סתומה. פירוש ראשון, אומר הרד"ק, הקדוש ברוך הוא שלח מלאך ליהושע לחזקו לקראת הכיבוש. הנה, זכיתם, אתם שלחתם חרב על עצמכם, הנה אתם ראויים לכבוש את הארץ. מי ששלף חרב על עצמו, ראוי. ואיך הקדוש ברוך הוא מעביר לנו את המסר? הוא שולח איש, מין מלאך כזה, עם חרב שלופה בידו, להראות על הגבורה ועל הניצוח. לבשר לנו, יש לכם אישור לשלוף חרבות, אני איתכם. מלאך השם מלווה אתכם בשליפת החרב. יש לכם זכות מלאה ממרומים לשלוף חרבות. לבשר אותו, שרית עם אלוקים ואנשים, והמלאך עם חרבו השלופה כדמות גיבור מנצח. ראה, נתתי בידך את ירחו ואת מלכה. אני לא בא להילחם, אומר הרד"ק. לא באתי, אני לא איש במובן הפרקטי, אני לא איש צבא מעשי. אני שר צבא השם, אני באתי בשם הצבא העליון. ואנחנו נפגשים. אתם עכשיו צבאות השם, אתם המלחמה שלכם למען שם השם, ואני נלחם למען שם השם, אנחנו נפגשים ביחד. זה יהיה מלחמות השם, המלחמות שלכם. מגיע לכם, יש לכם זכות להילחם. עכשיו אתם יכולים להיפגש עם קדושת הארץ, עשיתם ברית מילה. המקום אשר אתה עומד עליו קודש הוא. ארץ ישראל, ארץ קדושה, אתה עכשיו מתחבר לקדושה. כך לפי הרד"ק. לפי המלבים מיהושע מיד זיהה שהוא מלאך והבין מיד שהחרב מורה על ענייני מלחמה. אבל הוא שואל אותו, מה בדיוק אתה רוצה? למה אתה שולף חרב נגדי? מולי? יהושע ראה נגד פניו, מה הוא רוצה? האם באת קצת להילחם נגד צרינו, או שבאת לעזור לנו? עלינו אם לצרינו, מסביר המלבים, האם אתה הולך להתקיף את הגויים או לחזק אותנו? באיזה רמה של שותפות תהיה איתנו? כך לפי המלבים. אומר לו, לא, אני לא באתי לבד. כך לפי המלבים. באתי עם רבבות, אני ראש צבא להילחם עם האויב. וזה שאני באתי מולך עכשיו עם חרב, כי אני רוצה לדבר איתך על כמה דברים. מה אני רוצה להגיד לך? שאתה הולך לקבל נבואה. גם לפי המלבים, כן, כמו הרד"ק, המלאך הזה בא לבטא את העובדה שעם ישראל לא רק זכאי לשלוף חרבות, אלא לקבל סייעתא דשמיא בשליפת החרבות, הקדוש ברוך הוא יילחם איתנו את מלחמותינו. כל זה אומר הרלב"ג בזכות הפרישה מהתאווה. שהמצרים היו פרוצים באריות ותסו חרבת מצרים. אז רואים לקבל נבואה וסייעתא דשמיא והשגחה. כך הכיוון המרכזי במפרשי הפשט. הגמרא במגילה מבארת אחרת לגמרי. גמרא במגילה אומרת שיש פה ביקורת על לימוד התורה. רד"ק מאוד קשה לו עם זה. זה רחוק מהפרשה, קשה לו, אומר, אני לא מבין את הדרשות של חז"ל. בהמשך אנחנו ננסה גם להתמודד עם דרשת חז"ל הזאת. ובכל זאת יש פה איזושהי ביקורת קטנה קטנה סמויה. בפרשת כי תישא אמר הקדוש ברוך הוא למשה, הנה אנוכי שולח מלאך, אני הולך לשלוח מלאך לפניך. משה רבנו מבקש שלא יהיה מלאך. אני אומר, רוצה, אני רוצה אותך ממש, את הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו. לא רוצה מלאך. רוצה רמת השגחה הרבה יותר גבוהה. אומרים חז"ל, המפרשים פה מביאים, אתה באתי, מה זה אתה באתי פסוק י' ד'? באתי לעזרתך. בימי משה, אומר רש"י, הוא לא חפץ בי. פרשת כי תישא, פרק ל"ג, פסוק ט' ו', בשמות, משה לא רצה המלאך, רצה את הקדוש ברוך הוא בעצמו. אבל עכשיו, מלאך. יש פה קצת ירידה מסוימת. בזמן משה, כשמשה היה נמצא, אז היה לנו מדרגה יותר גבוהה ממלאך. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. ופה יש פה איזושהי ירידה לעומת תקופת משה, לעומת דמותו של משה שאיננה, שמלאך מלווה אותנו, מלאך עוזר לנו, ממרומים. יש איזה הבנה שחסר לנו משהו. היינו יכולים להגיע מדרגה קצת יותר גבוהה. נצטרך בעזרת השם להבין, זה קשור אולי לגמרא הזאת במגילה, שיש פה ביקורת מסוימת על יהושע, שהיינו יכולים לזכות למדרגה יותר גבוהה. אבל בוודאי שברובד הראשון יש פה הערה ממרומים שאומרת אנחנו אירועים, ולכן למרות שיריחו סוגרת ומסוגרת ואין יוצא ואין בא וקשה מאוד לכבוש אותה, אף על פי כן אנחנו הולכים לנצח. פסוק ב', ויאמר השם אל יהושע, ראה נתתי בידך את יריחו ואת מלכך ואת כל גיבורי החיל, והמלחמה נגד יריחו תצליח. למה? כי שם השם נמצא איתנו. נתתי בידך. אז לפי מה שאנחנו אומרים, זה מדרגה. המלאך מייצג איזה מדרגה של הנהגה, של התערבות אלוקית תהיה פה. זה בירור, איזה מדרגה בדיוק אנחנו זכאים לקבל של התערבות אלוקית. יש מדרגות. יש איזו מדרגה מסוימת. יכול להיות שהיה מדרגה יותר גבוהה, יותר נמוכה. זה מהלך כאילו מייצג בבתי איזה מדרגה בדיוק אנחנו זוכים לקבל. כך גם המלבים עושה את החשבון הזה. שבדיוק יהושע מברר דרך המלאך איזה, לאיזה מדרגה אנחנו, לאיזה זכות אנחנו זכאים.
יכול להיות שלא עשו ברית מילה כל כך הרבה
יומה? הגמרא ביבמות שואלת, איך יכול להיות שעם ישראל לא עשה ברית מילה לילדיו עשרות שנים? הגמרא אומרת שהדרך הייתה מאוד מאוד קשה במדבר וחם מאוד, ולא נשבה להם רוח צפונית. לא נשבה רוח שקצת מחיה או מקררת או מצננת. אז זו תנאים מאוד קשים במדבר, אבל האמת ששבט לוי כן עשו ברית מילה. שבט לוי, נאמנים לברית, עשו ברית מילה, כמו שכתוב, ובריתך ינצורו. וכמו שכתוב בפרשת וזאת הברכה, את אביו, את בניו לא הכיר. כך כתוב על שווה. מה זה בניו לא הכיר? אומרים חז"ל, עשו ברית מילה לילדים גם בתנאים קשים. זה שבט אחד שהוא שמר את הברית, שבט לוי. כן. אז לא הכיר בקורבן פסח, בדיוק ככה. 38 שנה, לא הכיר בקורבן פסח. טוב, אולי בפעם הבאה קצת נדבר על על ההערה שיש פה, או שנעסוק בזה בהמשך, אולי נעסוק בזה במלחמת העי. שם זה חוזר עוד פעם היסוד הזה, אז נראה. נדבר על זה. טוב, בהצלחה, בשורות טובות.